אך אנחנו המאמינים בתורת משה, בעמוד ט"ז, אנו אומרים כי הוא יתברך ברא הכל. כלומר, שהעולם, הבריאה, היא לא הופעה של האמצעים, של המידות לבדן, אלא הופעת אלוקות. וכמו שהאלוקות היא, נקרא לזה, אחדותית, האלוקות, אלוקים בעצמו, על זה אנחנו לא מדברים, וכמו שהאלוקות שפונה להתגלות היא אחדותית במהותה, כך גם התכונה של העולם צריכה להיות אחדותית. אחדות זה לא תכונה מקרית באלוקות, זו תכונה מהותית באלוקות. כמו שאנחנו אומרים כל יום שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. האחדות היא לא תכונה מקרית, לא גם השם אחד, כמו גם השם גיבור, גם השם גדול. השם אחד זה דבר מהותי לאלוקות. והעולם לכאורה מהותי לו הריבוי. שרי העולם לא רק מונה כוחות שונים, אלא הוא הולך וצומח בהווייתו מתוך כוחות מנוגדים, כיוונים שונים, תנועות שונות שפועלות זו על זו. אומר המהר"ל, קודם כל אנחנו מאמינים אומרים כי הוא יתברך ברא הכל, והעולם הוא לא גילוי של האמצעים אלא גילוי של האלוקות. והקושייה, איך יבוא הריבוי מן האחד הפשוט? אנו אומרים כי מן השם יתברך אשר הוא אחד, נשפע ממנו דבר אחד, והוא ראשית הבריאה. אחר כך הושפע עוד על הראשית. חילוק גדול יש, כי כאשר הראשית כבר נמצא, אז יושפע על זה עוד. אילו הושפע מאיתו שני דברים כל אחד בפני עצמו, היה קשה איך יושפע מן האחד שני דברים מחולקים. אבל יושפע ממנו דבר אחד והוא ראשית הבריאה, ואחר כך הושפע על הראשית, הרי חילוף וריבוי הנמצאים הם מצד המקבל. זה כמובן דבר קשה לתפיסה. מוסיף המהר"ל, כי אף מן האחד, כלומר אף אם מן האחד לא יושפע רק אחד, מכל מקום כאשר נמצא האחד אשר הוא אחד, אז מצד המקבל אשר הוא נמצא אתה שייך תוספת. כאשר המקבל ראוי אל מה שהתווסף עליו, ולכך הכל הוא מצד המקבל. תרב נסביר ונשלים את דברי המהר"ל. מה שהמהר"ל אומר פה בעצם, איך אנחנו צריכים להתבונן על העולם כדי לראות אותו כדבר אחד. זה שייך לאמונת ישראל. כשאנחנו אומרים השם אלוקינו השם אחד, אומר רש"י, השם שהוא אלוקינו אתה, כל העולם עתיד לקבל עליו עול מלכות שמיים. אמונת ישראל זו אמונה שבאה ללמד את העולם, לא כמובן בלימוד חיצוני, אלא זאת תכונתה בעצמה קודם כל, איך ללמוד על העולם, להתבונן עליו, לחוש אותו, לחיות אותו כדבר אחד. זה הנושא. הנושא פה אומר המהר"ל, איך אנחנו מתבוננים על העולם כדבר אחד. דבר ראשון, הקדמנו כבר בשבוע שעבר. הפילוסופים הם עוסקים בשאלה על קשר הבריאה עם הבורא, אבל מתוך העולם. בעולם אנחנו חווים ריבוי, ועכשיו אנחנו שואלים איך הריבוי הזה יכול להיות נשפע מן האחד. קודם כל צריך לשנות את נקודת המבט. אנחנו לא מתבוננים על העולם ומתוך זה מתבוננים על אלוקים הבורא. הבורא הוא לא תשובה לשאלה איך נברא העולם. אנחנו מתחילים מן הבורא ומתבוננים מתוך כך על העולם. כמו שאומר הרב באיגרת מ"ד, אנחנו לא מתבוננים מן השם על העולם, אלא מתבוננים על העולם מהשם. ממנו ולא ממנו. אנחנו לא מתחילים מן הכאן ולומדים מהו השם, השם הוא הפוך מכאן, אנחנו מתחילים משם, מהשמיים, ומבינים מתוך כך להתבונן אחרת על המציאות. אומר המהר"ל, שכשאנחנו מתבוננים על העולם, אנחנו צריכים להבין שיש שתי מדרגות של בריאה. יש בריאה שהיא הושפעה ממנו יתברך, ויש בריאה שהושפעה לא ממנו בתור שפע ישיר, אלא הושפעה בתור השלמה לבריאה שנבריאה. יש בריאה שהיא עצם הבריאה, ויש בריאה שהיא השלמה. תכף אנחנו נסביר מה הכוונה. אבל החלוקה הזאת בין ראשית הבריאה, כמו תאמר עצם הבריאה, כמו תאמר העלול העיקרי, יש לזה כמה שמות במערל, כמו תאמר ברב תמצית ההוויה, מכירים כנסת ישראל תמצית ההוויה, תמצית ראשית. יש שתי סוגי בריאה, יש בריאה שהיא עצם הבריאה, ויש בריאה שהיא השלמה לבריאה. יש דבר שערכו מצד עצמו, ויש דבר שערכו הוא מצד מה שהוא עסוק לגלות את העצם. החלוקה הזאת שאנחנו עכשיו מתחילים להתבונן בה, כאילו היא מופיעה בו בדיעבד, כאיזה הסבר לגמרא, היא יסוד, אבן יסוד, בכל מה שהמהר"ל יסביר לנו בפרקים המופלאים, י' א', י' ב', י' ג', י' ד'. ארבעה פרקים נפלאים ועצומים על עניינו של עם ישראל. שם אנחנו נלמד שעם ישראל הוא בריאה מיוחדת בפני עצמה. כי עם ישראל הוא נשפע, הוא עלול מהמיטת המצאו, וכל הנבראים האחרים נבראו לצורך. כל הנבראים כולם נבראו לצורך, בקרל התפקיד שלהם, ועם ישראל נברא לשמה. עם ישראל זה השפע שהוא מגלה אלוקות. מצוין. אחר כך יאמר המהר"ל, לכן עם ישראל נקראו בנים, לכן עם ישראל יש בן סגולה, לכן עם ישראל לא מתחיל מהבחירה. המון נפקמינות בפרקים י' א', י' ב', י' ג', י' ד', ששם ההבנה בעיקר עניינו של עם ישראל הולכת ומתפתחת עד שמגיעה לגובהי ההבנות. ממש נוירה והיום לאיזה גבהים מגיעים בעניינו של עם ישראל. מתחיל מפה, פה אנחנו עוסקים בזה כביכול כתשובה לשאלה פילוסופית. איך להתבונן על העולם ולפגוש אותו בצורה אחדותית. אומר המהר"ל, אתה טועה כשאתה חושב שהעולם מורכב מכך וכך בריאות שכולם נשפעו באותה מידה. לא, לא, לא. יש ערכים מתחלפים בעולם. עכשיו, כדי להסביר את המהר"ל, זה מהר"ל לא פשוט. צריך להתרגל איך להתבונן על המציאות באופן הזה. כדי להסביר את זה, ניתן דוגמה. כל דבר בעולם, כל דבר בעולם, יש את עצמו של הדבר, עצם הדבר. מהו הדבר בעצם? ויש את האירועים שעוברים עליו, שכל אחד יש תפקיד לגלות אותו. כל אחד יש תפקיד לגלות את התכונה שלו. יש את עצם הדבר, ויש את ההופעות השונות, כל אחת מהן עסוקה לגלות תכונה אחת. בדבר הזה בעצמו, כל האישיות זה מכלול אחד. באדם, העצם שלו הוא אחד. הוא לא מורכב מהרבה רכבים. שם זה מופיע בצורה של אחדות פשוט. דבר אחד. אבל הבריאה המפורטת תפקידה לגלות כל תכונה בפני עצמה. והתכונות המחולפות שבאדם הן מופיעות בתור דבר אחד, מתחילות להתפרד בבריאה דרך חוויות שונות שאדם עובר, מקרים שונים שאדם עובר. אומר המהר"ל, הקדוש ברוך הוא ברא, השפיע ממנו רק דבר אחד. רק דבר אחד הוא בריאה בעצם. כלומר, ערכו הוא כשלעצמו. זו הבריאה בעצם. למה הקדוש ברוך הוא לא הסתפק בזה שהוא בורא, כבר בזה שהוא בעצמו, ורצה גם לברוא בריאה שהוא יתגלה בתור בריאה? שאלה, אנחנו לא עוסקים בזה פה במערל. שאלה מאוד חשובה, המערל עוסק בזה בבאר הגולה, בבאר הגולה בעוד כמה מקומות, ואומר המערל, הסברות נפלאות שאחר כך מופיעות גם בדברי האחרונים וגם בדברי הרב. מצוין, אנחנו לא עוסקים בזה. אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא החליט לברוא עולם, קדוש ברוך הוא פירושו לברוא עולם שאלוקות תופיע בתור בריאה. יש אלוקות בתור בורא ויש אלוקות בתור בריאה. אלוקות בתור בריאה זה ישראל. ישראל נקראו בנים למקום. יש את הדמות הזה בתור האב, ויש את הדמות הזה בתור הבן. אני זה קצת, אני לא רוצה פה להיות נוצרי, כן? אני מתכוון לומר שהקדוש ברוך הוא השפיע ממנו רק דבר אחד, אבל דבר שהוא אלוקי בתכונתו. אלוקי בתכונתו לא שהוא אלוקים. כמו שהשם אחד, כך גם אנחנו אחד. כמו שהקדוש ברוך הוא טוב לכל, כך גם החפץ שלנו היה טוב לכל. וכולי וכולי. הכוונה, אנחנו מגלים אלוקות בתכונה של חיים. אצל הקדוש ברוך הוא, האלוקות זה דבר בעצמו, ואצלנו זה אלוקות בשפה של חיים. מצוין. אבל האלוקות הזאת צריכה השלמה. הכוונה, צריך המוני המוני נבראים, שהערך שלהם הוא בכלל לא מה שהם מצד עצמם. התפקיד שלהם זה מה עניינם להוציא לפועל מעם ישראל. קדוש ברוך הוא אין לו עניין באבו מאזן. בכלל, אבו מאזן הוא לא בריאה מצד עצמו. אבל לאבו מאזן יש תפקיד. יש משהו בעם ישראל שצריך לצאת אל הפועל, והוא יוצא לפועל דווקא באבו מאזן. ויש אחד בברק אובמה, ויש אחד בפלוני, ויש אחד באלמון. כל דבר בעולם יש לו שני ערכים. הערך שלו מצד עצמו זה לא הערך האמיתי שלו. זה לא הצידוק למה הוא נברא. זה לא האופן איך שהוא מגלה אלוקות. כל הבריאה כולה מלבד ישראל מגלה אלוקות בזה שהיא באיזשהו אופן מסייעת עניינה להוציא לפועל את עם ישראל. עכשיו אני אסביר את מה שאמרתי עכשיו בשפה אחרת. חלוקה אחרת. כל דבר שאדם עושה בעולם הוא אמצעי. אמצעי למשהו אחר. אדם אוכל כדי שיהיה לו כוח. יש לו כוח והוא רוצה לעבוד. הוא עובד, יש לו כסף. יש לו כסף והוא יוצא לחופשה. גם חופשה הוא עושה כדי שיחזור יהיה לו כוח וכו'. וכל כל דבר אדם עושה בשביל אמצעי. אבל איפה הוא נפגוש מה האדם בעצם? אותו דבר שהוא לא עושה בשביל אמצעי. אלא שכל האמצעים הם בשבילו. זה נקרא שעשוע. שעשוע זה דבר שאדם עושה לשמו. הוא עובד קשה בשביל לעבוד קשה, הוא למד, הוא למד, אבל עכשיו הוא לא עובד, הוא לא צריך לאכול, הוא עושה מה שהוא בעצמו. משחק עם הילדים שלו. יש אחד שמשחק עם הילדים שלו, זה גם אמצעי, שאשתו לא תצעק עליו, שהילדים... אבל אני מדבר, אחד עושה לישמה. לישמה זה הדבר בעצמו. חז"ל אומרים, עשה דברים לשם פועלן, ודבר בהם לשמן. מסביר הנפש החיים. הרבה מעשים בעולם, השאלה אם תעשה אותם או לא, זה לא ערך כאן כשלעצמם, זה משל התכלית שיוצאת מהם. אין להם צידוק מצד עצמם. הצידוק שלהם זה התכלית היוצאת מהם. אבל לימוד תורה, אדם לא לומד בתור אמצעי. זה נקרא לימוד תורה לשמה. לימוד תורה, אדם לומד למה? ככה. אדם לומד כי יהודי זה דבר שלומד. זה נקרא לשמה. אפשר לומר, לימוד תורה זה הראשית, זה הדבר בעצמו. כל שאר הדברים אדם עושה כדי שיוכל ללמוד. נו, מה הוא עושה כדי שיוכל ללמוד? הוא גם אוכל וגם ישן וגם פה וגם שם. כל הדברים האלה, הערך שלהם הוא לא מצד עצמם. הערך שלהם, וממילא מה שהופך אותם להיות אחד, שהערך של כולם והמינון שלהם והשאלה אם אני משתמש בהם או לא, זה במידה שהם מסייעים לי ללמוד תורה, או לא מסייעים לי ללמוד תורה. נגיד שלימוד תורה זה לשמה, עבודת השם לשמה, אני לא מדבר עכשיו, לא ציינתי דבר. הכוונה, הערך של מה שאני עושה זה במידה השאלה, אני צריך לשאול. כל דבר שאני פועל בעולם, אני צריך לשאול. יהיה מזה יותר תורה או פחות תורה? עכשיו אני רוצה להתגייס עכשיו. למה אני רוצה להתגייס? אני יכול רוצה להתגייס כי יש, אני לא מדבר עליך. אני רוצה להתגייס כי יש לי משבר, אני רוצה להתגייס כי אחרי זה אני רוצה להתחתן. אני רוצה להתגייס כי זה מסכת שבת, אני רוצה, יכולים על הרבה, הרבה סיפור. אני צריך לשאול שאלה אחת, יהיה מזה יותר תורה או פחות תורה, בכללות? יכול להיות שיהיה מזה יותר תורה. יכול להיות שיהיה מזה יותר תורה, אז זה הסיבה למה אני צריך לעשות. יכול להיות שיהיה פחות תורה. כל דבר, הערך שלו זה מצד עצמו, גם לאכול זה ככה. יש דברים שהם חלק מהלישמה. יש דברים שהם לא עושים אותם בשביל. למשל, להתחתן. חז"ל אומרים, זה אמצעי. אמצעי כדי שיהיו יותר חיים בעולם. חיים זה גם יוולדו ילדים, וגם עצם זה שאיש ואישה נמצאים, זה מרבה חיים בעולם. בסדר? אז איש ואישה מתחתנים, זה צריך לעשות זה לשם שמיים. כל מעשיך היו לשם שמיים. אומר הרמב״ם בחמש מילים חז"ל, מיצו את כל מסכת האירועים וההכרעות שאדם צריך לעשות בחיים. יש רק דבר אחד שהוא עיקר הבריאה. אני לוקח את הדוגמה הזו בתור דוגמה מוסרית, אבל היא עוזרת לנו גם להסביר מה שכתוב פה. כי אומר המהר"ל, העולם הוא אחד. הוא אחד אם תבין שהערך של כל דבר זה לא מה הוא מצד עצמו. הערך שלנו, האש והמים, האש היא לא חמה, והמים הם לא קרים, זה לא מה הם. זה לא השפע שיש פה. השפע שיש, זה שיש מחממת ומים מקררים זה נפלא. זה לא הופך אותם להיות הופכים. זה שהם משמשים לתפקידים שונים, זה הופך אותם להיות הופכים. למשל, הדוגמה שמיד יאמר המהר"ל בהמשך. איש ואישה, זה הפכים. אין יותר הפוך מאיש ואישה. כמו שאמר לנו פעם, הרב מרדכי, מורי ורבי הרב מוטרן, נתן לנו שיחה מדריכי חתנים, אמר להם תשמעו, צריך להגיד לבחורים שנפגשים, אחרי כל הדמיון שאתה מוצא בינך ובין אשתך, שניכם אוהבים מוסיקה קלאסית, שניכם מעריצים את הקו, ישיבות הקו, שניכם פה, שניכם שם, אחרי כל הדברים השווים, זה לא יכול לעלות אפילו לקצת מהדבר שהכי שונה ביניכם, שאתה איש ואיש לך, זהו גמרנו. בכל כך הרבה דברים זה משנה. אז איש ואישה הם הפוכים. אז אם בית, פלא, איך אפשר לבנות בית אחד מאיש ואישה? הרי איש ואישה הם הפוכים. תשובה, נכון. באמת אי אפשר לבנות בית. אבל אם איש ואישה מבינים שהערך שלהם בתור יחיד, בתור איש או בתור אישה, זה לא הערך האמיתי שלהם. הערך האמיתי שלהם זה האחד. הזוגיות, שכינה ביניהם, שהאיש מגלה פן אחד ממנה והאישה מגלה פן אחד, אז הם משלימים אחד את השני. הניגודים בעולם, הרב כותב באגרות וגם במאמרי ראיה, עם ישראל בעולם, איך הוא מגלה אחדות? על ידי שהוא הופך ניגודים להיות משלימים. עבודתו של עם ישראל בעולם, ששני עקרונות סותרים זה את זה, נהפכים להיות משלימים זה את זה, ועל ידי זה מתגלה האחד. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מזיק ברכה אלא השלום. פירושו של דבר שכשיש כוחות שהם מנוגדים, בוטשים אחד בשני, בועטים אחד בשני, מיצרים אחד על השני, והאדם מתעלה למקור האחד והופך את שני הכוחות האלה להיות משלימים, בזה הוא מגלה אחד. איש ואישה זכו שכינה ביניהם, פירושו דבר שהאחד מתגלה בהם. שכינה זה אחדות המתגלה בריבוי, האלף המתגלה בבית, האלוקות המתגלה בחיוניות העולמית. זה שכינה. כשהריבוי מתאחד, מתגלה שכינה. עם ישראל זה עם שבעצם חיים חיותו, הוא הופך את כל מה שהוא בא איתו במגע להיות חלק מן האחד. כי דבר שלא נמצא בקשר עם עם ישראל, הוא גם מוציא לפועל, והוא מוציא לפועל את עצמו. זה לא העצמו האמיתי. זה לא התפקיד שלו בעולם, זה לא הערך שלו. מכריע התפקיד של חתול להיות חתול. כן, אבל בזה שהוא חתול, אני לא יודע איך זה. אבל בזה שהוא חתול, אז הבריאה אחת יוצאת על הפועל. כי החתול מצד עצמו, כלומר, אני בא לומר, שהערך של הנבראים זה לא מה הם כשלעצמם, זה מה הם כשהם משלימים. מה הם כשהם מתאחדים. מה הם כשמוציאים אל הפועל את הראשית? אז עכשיו נקרא את דברי המהר"ל בפנים, אולי נבין קצת יותר. אנו אומרים כי מן השם יתברך אשר אחד נשפע ממנו רק דבר אחד, והוא ראשית הבריאה. ראשית הבריאה כמו תגיד עצם הבריאה. ראשית לא הכוונה זה הדבר הראשון, הדבר העיקרי, כמו שתרף נאמר בראשית. תרף יסביר לנו המהר"ל, הראשית הזו לקוחה מהמילה בראשית. איך חז"ל לומדים את המילה בראשית? מה זה הבית של בראשית? בשביל ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הארץ אתה טוב ובוא חשב דם וכו 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 וכו. כל מה שנברא, נברא בשביל ראשית. יש רק דבר אחד שבשבילו העולם נברא, רק דבר אחד, וזה מה שקובע למה שמיים וארץ, ולמה הצמחים נבראו ביום הזה, ולמה המאורות נתלו ביום רביעי, ולמה בנחש, ולמה אדם חווה, ולמה
למה חווה ולמה אדם ולמה יצא מצרים, כל זה אתה רוצה להבין למה זה? תבין מהי הראשית. בשביל ראשית נברא, פפה פפה פפה, כל מה שנברא נברא בשביל הראשית. כלומר, נברא ממנו רק דבר אחד, והוא הראשית. אחר כך הוא שפע עוד על הראשית. הוא לא כותב למה זה הושפע. בהמשך הוא יגיד למה, והוא שפע על הראשית, הכוונה, בשביל הראשית, זה נקרא הושפע על הראשית, בשביל הראשית. וחילוק גדול יש. כאשר הראשית כבר נמצא, עד יושפע על זה עוד. שאילו הושפע מאיתו שני דברים, כל אחד בפני עצמו. כלומר, שהערך של כל אחד זה בפני עצמו, היה קשה. איך יושפע מן האחד שני דברים מחולקים? אבל האמת היא שיושפע ממנו דבר אחד. כלומר, רק דבר אחד הוא בשביל עצמו. והוא ראשית הבריאה. אחר כך הושפע על הראשית. כלומר, אחר כך שהקדוש ברוך הוא השפיע, לא השפיע מצד עצמו, אלא בשביל הראשית. כדי להוציא לפועל את הראשית, להשלים את הראשית. הרי חילוב וריבוע נמצאים הם מצד המקבל. כי אף מן האחד, כלומר, אף אם מן האחד לא יושפע רק אחד, מכל מקום, כאשר נמצא האחד אשר הוא אחד, זאת אומרת, אם יש דבר אחד שבתכונתו הוא אחד, אבל זה בתכונתו מצד עצמו. אבל כדי להשלים אותו, מצד המקבל אשר הוא נמצא אתה, שייך תוספת, כי כדי להוציא אותו אל הפועל, תכף אנחנו נלמד למה, כדי להוציא אותו אל הפועל צריך השלמה, והשלמה כבר צריכה ריבוי. כאשר המקבל ראוי על מה שהתווסף אליו, ולכך הכל הוא מצד המקבל. עכשיו נסביר. וזה, כי הנברא מצד שהוא עלול, הוא חסר, וצריך השלמה. נכון שהוא בתכונתו הוא אחד, אבל הוא לא אחד שלם. העולם הזה זה עולם של השלמה. האלוקות היא שלמה, והאלוקות המתגלה היא משתלמת. זה הדבר שעתיד להשתלם. עם ישראל או התורה או הראשית, זה הדבר שעתיד להשתלם. הוא אלוקי בתכונתו, אבל הוא לא אלוקי משתלם. אומר המהר"ל בבאר הגולה בבאר רביעי, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? זה לא בדיוק השאלה שלו, אבל מה כשבור הוא מרוויח מבריאת העולם כביכול? כשבור הוא מרוויח מבריאת העולם? השתלמות. יש כמה תשובות. כוונה, האלוקות השלימה, האלוקות המשתלמת. האלוקות המשתלמת. הקדוש ברוך הוא בורא את הראשית. הראשית הזו זה חפץ אלוקי, חסד אלוקי, רחמים אלוקיים, אהבה אלוקית, אבל כדי לצאת אל הפועל, היא צריכה להשלים את... איך היא משלימה את עצמה? על ידי שהיא הופכת ניגודים להיות אחד. כל עיקרון, כל חוויה, כל מציאות מוציאה אל הפועל רק תכונה אחת, תכונה אחת נפרדת. ולכן נראה כאילו יש לנו ריבוי של כוחות, אפילו כוחות מנוגדים, חול וקודש, שמיים וארץ, נשמה וגוף, ניגודים. אבל תפקידו של עם ישראל להפוך את הניגודים הללו להיות השלמתו. עכשיו יגיד לנו את זה המהר"ל בשפה שאנחנו מבינים יותר ביחס לאיש ואישה. כי האדם נברא וצריך אליו השלמה, היא האישה. דבר זה אי אפשר שיהיה נברא השלמתו עמו ולא יחסר. אם כן, היה העלול שלם בעצמו, ודבר זה אי אפשר. רק שנברא חסר, כלומר האדם הוא אישיות כזו שכדי להוציא לפועל את מה שנמצא בו, הוא חייב להוציא לפועל על ידי אישה. איש לבדו, איש לבדו, יש בו תכונות שלא יוצאת אל הפועל. רק על ידי אשתו הם יוצאים אל הפועל. אם איש יהיה לבדו, הוא יתרגז בתכונתו הגברית, ולא בתכונתו האישית, האנושית, כי להיות אדם זה גם הגבריות וגם הנשיות בצורה אחודה אחת. אז לכן, לפני שאדם מתחתן, הוא חושב שהוא שלם. הוא חושב שהוא שלם. והוא בוגש את אשתו, הוא בוגש אישה בתור דבר לאומתו. רך רוחי, לא מתמודד, עוסק בתכשיטים, בבלי... יש לו המון ביקורת על זה. זה הפוך ממנו. זה הפוך, הפוך, הפוך. הוא לא רוצה את זה, זה הפוך ממנו. אבל האמת היא, שלולי אשתו, הוא עצמו לא יכול לצאת על הפועל. כי האחד שלו הוא יותר גדול ממה שמתגלה בו בתור פרט. לכן אדם מתחתן, כשהוא מתחתן עם ההפך שלו הוא נהיה שלם. כל עיקרון שנפגש עם הניגוד שלו, בכוחו של עם ישראל להפוך את הניגוד הזה להיות השלמה. זה תפקידו של עם ישראל, גם בעולם וגם בדעות, אומר הרב. אתם מכירים את האיגרת הזו, הנפלא, איזה איגרת זו? והיה עם תת. הרב אומר שעיקר העבודה שלנו זה להתרומם מעל השטח שבו יש מחלוקות, ולראות איך כל הדעות כולם הן תופעות שונות, גילויים שונים של תורה אחת, שהאחד הזה הוא יותר גדול משוקו הניגודים. זה תפקידו של עם ישראל, בתכונתו, הוא כזה. עם ישראל הוא אחד כזה, שכל מציאות שהוא נפגש איתה, הוא צריך להפוך אותה להיות השלמה. כזו שמוציאה אל הפועל תכונה או כוח או כישרון, שלא היה יוצא לפועל בלי זה. כמובן, שבגלל שצריך המוני המוני כוחות, שבעם ישראל הם מאוחדים, אז יש דברים שמצד עצמם נראים הפוכים. עכשיו אתם שואלים, אז כן, כתוב פה שהאיש הוא העיקרי והאישה האמצעי. נכון, ככה אתם שואלים, שאלה טובה. קודם כל, כך כתוב פה, הדבר הזה אי אפשר כשנברא חסר, והוא שם את הדבר שהוא עזר, כי הוא חסר בעצמו, כמו שראוי אליה לול. דבר זה, רמזו חכמי אמת במדרש, באומרם על בריאת האישה, לא טוב היות האדם לבדו, פרשו זל. אם נברא האדם בלא עזר, היו אומרים כמו, כי הוא אלוה. אם האדם היה נברא שלם כבר בפועל, שלם בפועל, אז היו אומרים שהוא אלוה. לכן נברא אדם שהוא באמת אלוהי. אבל בפועל זה לא יכול להתגלות, אלא על ידי שהוא התחתן עם אשתו. דווקא בגלל שהוא מתחתן עם אשתו, עם הניגוד לו, והופך את זה להיות השלמה, מתגלה בזה השם אחד. והדברים שם, כמו שאמרנו, כי העלול, במה שהוא עלול, יש בו חיסרון. דבר זה נדבר בכמה מקומות. ואם לא היה אדם צריך לעזר, אם כן לא היה עליו דין עלול, אז כל עלול יש בו חיסרון. איזה חיסרון יש בו? שהוא אחד בעצמו, אבל לא אחד בפועל. זה החיסרון של העלול. חיסרון של העלול, שהוא נמשך מן העילה, אבל הוא לא עילה בפועל. שהוא פוגש את העילה מחוץ לו. שהוא פורש את האחד מחוץ לו. לפיכך, כאשר נברא ראשונה דבר אחד, יש כאן תוספת עליו. קודם דיברנו על תוספת, אבל הסברנו מהי התוספת. עכשיו ברור מהי התוספת. שהוא השלמתו, ומה הכוונה השלמתו? השלמתו בפועל. לא שעם ישראל צריך. כמו שומע הרב באיגרת מנדלת, מאוד חשוב ללמוד את הדבר הזה בקשר לפה. לא שעם ישראל צריך לקחת דברים טובים מן החוץ. כל הטוב נמצא בו, באחדות, אבל כדי לגלות את הטוב הזה, צריך לעבור את כל מה שעם ישראל עובר בעולם. הוא נפגש עם מכלול של דברים, וכל אחד יענו לחשוף עוד קו, עוד תכונה, עוד בירור, עוד תו מקווה קלסטר הפנים של עם ישראל, ועל ידי זה מתגלה האחד בפועל. כי לא נברא דבר שלא יצר אליו השלמה, אבל זהו הריבוי השום מצד המקווה. כל זה, זה פגישה ראשונה עם הדברים. אני ברור לי שהדברים לא מספיק מובנים, הם לא מובנים לי, אולי גם לא מובנים לכם, אבל הדברים הללו זה עיקרון, נפגשים אותו פעם גם עכשיו, דרך ההסברות של המהר"ל, אולי הבירורים ישתחילו. כבר מבואר בפרשת בראשית, העולם ומלואו לא נבראו אלא בזכות התורה. כלומר, זכות הקיום שלהם, הצידוק של כל דבר, הדבר שבשבילו הדבר נברא, זה זכות הקיום שלו. זה כי הוא צריך להוציא לפועל את התורה, שנאמר בראשית ברא אלוקים ואין ראשית אל התורה, שנאמר השם קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז. רבי ברכיה אמר בזכות משה נברא העולם, שנאמר בראשית ברא אלוהים ואין ראשית אל המשה, שנאמר והיה ראשית לו. רבי חייא בשם רבי מתנה אומר בזכות שלושה דברים נברא העולם, בזכות ביקורים, בזכות מעשרות, בזכות חלה. בזכות ביקורים שנקראו ראשית, שנאמר דכתיב בראשית ברא אלוקים ואין ראשית אל הביקורים, דכתיב ראשית ביקורי עד בתך תביא בית השם אלוקיך. בזכות חלה דכתיב בראשית ברא אלוקים ואין ראשית אל החלה, דכתיב ראשית אריסותיכם חלה תריבו. בזכות מעשרות דכתיב בראשית ברא אלוקים ואין ראשית אל המעשרות, דכתיב בראשית דגניך. מה הכוונה? שבזכות הביקורים, בזכות מייסר, בזכות תורה, בזכות משה, ביאור העניין הזה. מה? ישראל לא כתובים פה, נכון. אבל זה כתוב במדרש, כתוב ברש"י.
גם ראשית.
שנאמר קודש ישראל השם, ראשית תבואתו. זה לא מופיע פה במאמר. שאלה. ביאור העניין הזה. כי הכל מודים שהעולם נברא בשביל שיש כאן התחלה. וכל התחלה היא יחידית. יחידית זה לא הכוונה היא רק אחת במספר, אלא יחידית במהותה. זה דבר שהוא אחד בתכונתו. ולכן ראוי שיהיה נברא מן העולם, סירה, לכן ראוי שלהיות נברא עולם מן השם השם מן האחד, הוא שפה אחד. לא אחד בכמות. כמו שאלוקים הוא לא אחד בכמות. כן? אלא אחד במהות. ובשביל אותה התחלה, המילה הזו בשביל מאוד חשובה, כי זו מילה בחזל, בשביל. כוונה לשם. אותה התחלה נברא הכל. על זה אמר שנברא עולם בשבילו. זה הערך של כל דבר. כל דבר בעולם, הערך האמיתי שלו, זה לא מה הוא כשלעצמו, אלא מה הוא מוציא אל הפועל את הראשית. לכן חזל אומרים, בשביל תורה, בשביל ראשית, הרצון מן הדבר זה הערך האמיתי שלו. אני אתן לכם דוגמה, כדי להבהיר יותר מה אמרנו. כל דבר בעולם, אפשר לדבר עליו בשלוש רמות, אומר הגאון מווילנה. אחד, מה החומר שבו? שתיים, מצד הצורה שבו? שלוש, מצד התכלית שלו. אני אסביר. מצד החומר שלו, הכוונה, מה נתפס אצל החוש? איך החוש רואה את זה? זה החומר. צורה, זה מה הערך שמתגלה בזה. תכלית, זה מה התפקיד שלו. אני אסביר מה ההבדל בין השני לשלישי. דוגמה, למשל, אדם כועס. כועס, רחמון לליצן, כל הכועס כאילו עובד עבוד עזרה, אבל אדם כועס. מצד החומר, איך נתאר את זה? הוא מתאדם, הכל שלו נעשה צפצפנים, צורמני, הוא מניע את הידיים, וכו' וכו'. זה מצד החומר. צורה, מה הוא עושה? כועס. אבל, כדי להבין נכון את התופעה הזאת, כעס, הרי אדם כועס בגלל שיש לזה תפקיד. מה התפקיד? התפקיד הוא באישיות. התפקיד של הכעס הוא, למשל, נגיד לשחרר מלחצי. לפרוק תסכול של חוסר אונים. לא יודע מה. עכשיו, יכול להיות שאדם פעם כועס, ויכול להיות שפעם אחרת הוא סובלן, בדיוק תופעה הפוכה. למה פה הוא משתמש בכעס ופה בסובלנות? כעס וסובלנות בדיוק הפוך. אז איך יכול להיות שמן האדם מושפע כעס ומושפע סובלנות? זה הרי לא אדם שגם מצייר וגם בונה. הרי גם כעס וגם סובלנות זה גילוי של האישיות שלו. זה שהאדם גם בונה וגם לומד וגם רץ וגם לא יודע מה, זה לא שאלה. זה לא גילויים של האדם, זה פעולות שהוא פועל בעולם. אבל איך יכול להיות האדם גם כועס וגם סובלן? איך עוד דבר כזה? תשובה. כי כשאדם כועס זה בגלל שהאישיות שלו האחת צריכה עכשיו את הכעס. ובמקום אחר האישיות של רצון סובלנות. כעס באמת זה לא הדבר כשלעצמו. אדם לא כועס לשמה. אין דבר כזה. אדם לא כועס לשמה. אדם כועס כי האישיות שלו צריכה את זה. נאמר, בשביל האישיות כועס. ובשביל האישיות הוא סובלן. ובשביל האישיות וכו' וכו'. כלומר, האישיות זה הדבר האחד. אם הוא לא סכיזופרן, אז האישיות זה דבר אחד. יש לה שורש אחד, בתכונתה היא אחת, היא אחדותית, ממש ממש. אבל האישיות הזו כדי להוציא לפועל את עצמה, כדי לגדול, כדי להשלים את עצמה, היא משתמשת בכל מיני דברים שהם כשלעצמה אין לשום תפקיד. כל התפקיד שלהם זה כדי שהאישיות תצא אל הפועל. האישיות זה הראשית, אתה מבין? ראשית זה לא... ראשית בתחילה נברא דבר קטן, טוק 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 דו, נברו המון דברים, נכון? מה זה שהתורה נברא ראשית? הראשית זה התורה, תורה זה דבר, ואז נברא גם 60 מיליוני חיפושיות, גם זבובים, גם מצמחים, גם מינרלים, גם אנשים. לא, כוונה, זה כמו אישיות וכל הפעולות שלה. עצם האדם זה האישיות שלו. כל מכלול המפעלים וגילויי האישיות, זה הכל בשביל האישיות האחת. לכן האישות הזו גם כועסת, גם סובלני, גם שמחה, גם עצובה. אדם לא שמח לשמה ולא עצוב לשמה ולא שר לשמה ולא זה לשמה. זה הכל בשביל האישיות שלו. טוב, אולי שמח כן נשמע, אבל אני מכוון, כל המצוד הרגשית הזה זה בשביל האישיות. אתם מבינים את המשל? זה משל טוב? מתחילים להבין קצת יותר מה כתוב פה? יופי, אז נמשיך פעם הבאה.